Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הוריי קנו מטבח חדש, והנגר התעקש על תשלום ביום מסוים. למרות הוויכוחים הרבים, הם נכנעו, החסכונות היו כמו כל עם ישראל במניות הבנקים. הם מכרו את המניות ושילמו. למחרת, הכל קרס והבורסה נסגרה.
ב-83 הייתי חייל, וקניתי במעט הכסף שהיה לי מניות של בנק לאומי. הנייר עלה בהתחלה, עד שפתאום, בום, יש הפסקת מסחר. הכסף היה תקוע. הייתה אי ודאות גדולה.
בשבתות, בדרך לבית כנסת, חבריו של אבי היו מדברים על הכסף שעשו במניות הבנקים. אחרי כמה שבתות כאלו, אבי נשבר וקנה. למזלו, הוא קנה סכום קטן יחסית, כי אחרי שקנה, הכל התרסק. אבא שלי בטוח מאז שבורסה זה קזינו ושבבורסה רק משחקים. המושג השקעות זר לו.
ב-83 בדיוק הייתי בתהליך של שדרוג הדירה. מכרתי את הישנה וכבר חתמתי חוזה על הדירה החדשה. כשנכנסו כספי המחירה לחשבון בנק הפועלים, לחץ עליי הפקיד בבנק לקנות את המניות של בנק הפועלים כדי לשמור על ערך הכסף ואפילו להרוויח מעט בכמה שבועות שהיו לי עד התשלום. המניות בטוחות כמו אגרות חוב, הוא אמר לי. כשהתרסקה הבורסה הבנתי זה אסון, המתתי על משפחתי. נאלצנו להתחיל מההתחלה שוב.
אוקטובר 1983. עם ישראל התעורר מחלום לסיוט. אחרי שנים שהבנקים הריצו את המניות שלהם, שכנעו ולפעמים אילצו את הלקוחות שלהם לקנות מניות, השקיעו את הפנסיות של הציבור ואת כספי קרנות הנאמנות שניהלו במניות הבנקים וניפחו את המניות בעזרת הלוואות, הכל נגמר. הבועה התפוצצה. ביום אחד מחירי מניות הבנקים ירדו בעשרות אחוזים, 30% בחלק מהמניות. במשרד האוצר הבינו שאסור לתת לדבר הזה להמשיך להתנהל כך. המניות עלולות לרדת עוד, ועוד אנשים ימכרו את המניות שלהם בהפסד. גם היציבות של הבנקים הייתה בסכנה. שר האוצר החליט לסגור את הבורסה בתל אביב כדי לעצור את האסון. במשרד האוצר חיפשו פתרון למצב שנקלע אליו המשק. הם עצרו את המסחר כדי לקבע את המצב הנוכחי. ירידה של עשרות אחוזים במחירי המניות, אבל עדיין לא מחיקה שלהן. רוב האנשים עדיין מחזיקים במניות שרכשו. צריך למצוא להם פתרון שלא יגרום לחצי מדינה לאבד את כל חסכונות חייהם. גם מנהלי הבנקים דרשו ממשרד האוצר שיגבה אותם. הם דרשו שיקבע מחיר רצפה למניות הבנקים. כלומר שהמדינה תבטיח שהיא תרכוש מניות מכל מי שירצה במחיר מסוים קבוע, ובכך למעשה תמנע ירידה של המניות באופן מלאכותי. הייתה להם סיבה טובה לבקש את זה. הבנקים החזיקו המון מניות. מניות שנרכשו בשבועות שלפני ההתרסקות, על מנת לקלוט את כל פקודות המחירה ולשמור על המחיר הלא מציאותי של המניות. בנוסף, היו המון מניות שהוחזקו כביטחונות להלוואות, שניתנו ללקוחות שלהם. המשך ירידות במניות אומר מחיקת העון העצמי של הבנקים ופשיטת רגל. הבנקים התנהלו כאילו המדינה צריכה להמשיך את הוויסות בעצמה. לדאוג לכך שלמחירי המניות שלהם תהיה רצפה, זה בעצם להגיד שהמדינה תדאג שמחיר המניות לא ירד. בדיוק מה שהם הבטיחו ללקוחות שלהם. לאחר שבועיים של דיונים קדחתניים בבנק ישראל, דיונים שנמשכו אל תוך השעות הקטנות של הלילה, הגיעו להסדר מניות הבנקים. המדינה תרכוש את המניות מהציבור במחיר שלהם ביום סגירת הבורסה. כלומר, אחרי הירידה של כמה עשרות אחוזים, אבל עדיין במחיר שהוא רחוק מאוד מהערך האמיתי של המניות. הבנקאים קיבלו את מה שהם רצו. הם עשו בלגן, והציבור ישלם. הבעיה הייתה שמדובר בסכום עצום, סכום של 7 מיליארד דולר. מה שהיה אז בערך רבע מהתוצר הישראלי. זה כמו שהיום ישראל תוציא 350 מיליארד שקל. כדי להבין את המספר הזה, אז משבר הקורונה, שהוא ללא ספק אחד הדברים המטורפים שקרו לנו בעשרות השנים האחרונות, עלה בסביבות חצי מזה. בכל אופן, מדינת ישראל לא הייתה מסוגלת לעמוד בהוצאה כזו במכה אחת. המדינה לא באמת יכלה לקנות את כל המניות האלו מיד. היא הייתה חייבת לפרוס את התשלום. אז היא הפכה את ההתחייבות הזו לרכוש את המניות לסוג של חוב. למעשה היא הפכה את המניות לאגרות חוב צמודות לדולר. היא הציעה למי שהחזיק מניות ורצה להיכנס להסדר הזה כמה מסלולים, שבהם הוא יכול למכור את המניות החל מבעוד שנתיים ועד לשש שנים מיום ההסדר. כדי לשכנע אנשים להשאיר את המניות כמה שיותר זמן אצלם, היא נתנה ריביות הולכות וגדלות, ככל שהסכימו המשקיעים לשמור את המניות לזמן ארוך יותר. בנוסף, היא גם הציעה מסלול שכיר, כזה שמאפשר למכור את המניות מיד, כמו איגרת חוב שניתן למכור בבורסה. המניות השכירות האלו קיבלו את הריבית הנמוכה ביותר של פחות מ-1% לשנה צמוד לדולר, והמניות יירכשו על ידי המדינה בתוך 5 שנים. אבל היה להם יתרון, האפשרות לראות את הכסף מיד. מהסדר מניות הבנקים החריגו את בעלי העניין, אלו שהיו הבעלים המקוריים של הבנקים. לא היה היגיון לתת להם מתנה ולרכוש מהם את המניות שלהם במחיר מנופח. בניגוד למניות בעלי העניין, מה שכן נכנס להסדר היו המניות שהבנקים קנו כחלק מהוויסות. כלומר, המניות של עצמם שהם קנו בעצמם מכספי הבנק. היה מדובר בערך על 50% או 60% מכלל המניות בהסדר, סכום ניכר של מעל למיליארד דולר. אבל בלי המתנה הזאת לבנקים, המשמעות הייתה שהבנקים היו חדלי פיראון, ואז אין משמעות לחילוץ. כשנפתחה הבורסה, מהירו כולם לראות מה יקרה. האם הציבור יירגע וישמור על המניות? אבל האמת היא שהציבור לא נרגע. שערי המניות שהפכו בפועל לאגרות חוב ממשלתיות צמודות לדולר, צללו. אולי אנשים לא הבינו מה הם עושים, אולי הם פשוט רצו לקחת את הכסף ולברוח. אולי היו להם הלוואות גדולות יותר וצמודות עם ריביות גבוהות שהם רצו להחזיר. או שאולי הם פשוט היו צריכים את הכסף. הם הבטיחו אותו לחתונה לילד, למטבח או רכב שקנו, או אולי אפילו לבית. המדינה ראתה את ההתרסקות והחליטה להיכנס בעצמה ולקנות את המניות כדי לרכך את הנפילה. הבנקים ירדו ב-17%, למרות שהמדינה התערבה במסחר וקנתה במאות מיליונים מניות. ולמרות שלמעשה המדינה התחייבה למחיר של המניות והפכה אותן לסוג של איגרת חוב ממשלתית ל-5 שנים. הרבה אנשים הפסידו במצטבר עשרות אחוזים, לפעמים קרוב לחצי מהכסף. הרבה מהם הפסידו כסף שלא היה שלהם, כסף שנלקח בהלוואות. בסופו של דבר, הם נפלו קורבן להרצת מניות, לתרמית. ולמרות שהמדינה או למעשה משלם המיסים נחלץ לעזרתם, רבים הפסידו יותר ממה שהיה להם להפסיד. יש פה שאלה עקרונית. התשלום על מניות הבנקים נפל כעול כבד על הציבור. האם זה הוגן שגם אלו שלא בחרו להשתתף בחגיגה ישלמו בסופו של דבר את המחיר, דרך המיסים שלהם והשירותים שהם לא מקבלים? היה פה גם צד מוסרי. רבים מאלו שנפגעו הכי קשה היו החלשים ביותר. אלו שהיו צריכים הלוואה מהבנק והבנק חייב אותם לקנות מניות, או פנסיונרים שהכניסו למניות הבנקים את הפנסיות שלהם בניסיון לשמור על ערך הכסף בתקופה משוגעת של אינפלציה. הפקידים קיבלו הוראות שאם מישהו שיש לו הלוואה בבנק יבקש למכור את המניות, לא יאפשרו לו לעשות את זה בלי שהוא ישלם את ההלוואה במלואה קודם לכן. כך שעבור הרבה ישראלים, מניות הבנקים לא היו אימור מבחירה, אלא אילוץ. ויש כמובן את האחריות של המדינה, שנתנה לדבר הזה להתנפח במשך שנים, ואפילו הגנה עליו במקרים שונים, בחוקים, כמו שהסברתי בפרק הקודם. עבור הרבה אנשים הם הלכו לבנק ועשו פעולות שנאמר להם שהן בטוחות כמו אג"ח ממשלתי. ובסופו של דבר, הכסף שלהם נעלם. לעובדה שהמדינה חילצה את הבנקים ונתנה התחייבות לקנות את המניות במחיר ידוע מראש בעוד כמה שנים, הייתה תופעת לוואי. כי המשמעות של המהלך הזה היה שאחוז גדול מאוד ממניות הבנקים יעברו למדינה. כלומר, הלאמה של הבנקים. אבל הבנקים לא הולמו עדיין. מאחר והמדינה עדיין לא רכשה את המניות, אלא רק התחייבה לרכוש אותן. המניות היו אמורות לעבור אליה רק בעוד שנתיים עד 6 שנים, בתלות במסלול שכל אחד בחר. זה גרם לזה שלמעשה מבנה הבעלות על הבנקים לא השתנה. כמה חודשים אחרי המשבר, והמנהלים של הבנקים עדיין ישבו על הכיסא שלהם. שנה, שנתיים אחרי, ועדיין הנהלת הבנק לא השתנתה. הבנקים לא באמת אולמו עדיין. אם ניסו לשכנע את המדינה שאחרי שהיא תרכוש את המניות, היא פשוט תמחק אותן. כלומר, אם היו 100 מניות לבנק שכל אחת שווה 1% מהבנק, והמדינה רכשה 90 מתוכן, אז אחרי המחיקה היו רק 10 מניות לבנק, וכל מניה תהיה שווה 10% מהבנק. זה היה יכול להיות נפלא עבור בעלי המניות המקוריים של הבנק. אם חיקו את המניות, זה למעשה נותן להם במתנה את הבנק בחזרה. אמנם יש להם מעט מניות, אבל כל מניה שווה יותר. המדינה הייתה במלכוד. מפלגת השלטון, הליכוד, לא רצתה לנהל את הבנקים. היא הייתה מפלגה קפיטליסטית. לא הגיוני שדווקא במשמרת שלה תתבצע העלמה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. כל המצב הזה יצר מצב לא כל כך הגיוני. מנהלים עשו בלגן, הרסו חיים, גרמו למדינה לשלם מחירים, ואף אחד לא משלם את המחיר? אף אחד לא זז מהכיסא שלו בהנהלה? היו אנשים רבים שזה צרם להם. ביניהם יושב ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, שהיה אז חבר כנסת וחבר בוועדה לביקורת המדינה. הוא דרש ממבקר המדינה שיכין דוח מיוחד שיחקור את הנושא. המשמעות של דוח מיוחד הייתה שאם ממצאי הדוח יהיו חמורים מספיק, תוקם בעקבותיו ועדת חקירה. מנהלי הבנקים ניסו להיחלץ מהעניין על ידי פנייה לראשי המפלגות, אבל למבקר היה כוח בלתי תלוי בממשלה להקים את ועדת החקירה. דן תיכון מספר על התדהמה של מנהלי הבנקים בעקבות הכוונה לחקור את האירועים וההבנה שלהם שהבנקים לא יחזרו אליהם.
וזה הגיע לממדים כאלה שאחד מבעלי הבנקים, ליאון ריקנטי, פרץ בצחי. הוא אמר, אתם לוקחים לנו את מפעל החיים שלנו. ואני אומר לו, אנחנו לוקחים כי אתם התנהגתם שלא כהלכה. באותם הימים אני מוזמן גם לפגישה עם הנהלת מועצת המנהלים של בנק לאומי, שכולה בעצם מונתה על ידי הסוכנות היהודית, אם תרצה על ידי ארנסט יפת, שהיה המנכ״ל הכל יכול של הבנק. ואני בא לשם, מזמינים אותי, ואני מסביר לארנסט יפת שהוא צריך להתפתח. ואז הוא פותח על העיניים ואומר, מי אתה קטן שקורא לנו להתפתח? אני ארנסט יפת, בן לשוכבת של בנקאים מגרמניה, ואין לאיש ניסיון בנקאי יותר ממני. ואני אומר לו, בגלל זה אתה צריך להתפתח. כשהולידה אותך עמך, היא אמרה לך שאתה תהיה מנכ״ל של בנק, אבל אתה תהיה שמרן, ותנהל אותו בשמרנות ולא תאמר על כספי הבנק. אתה אמרת על כספי הבנק ועל כוחות, ואתה צריך ללכת להתפתח. זאת הייתה ישיבה סוערת מאוד מאוד.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. רגע, רגע. בואו נדבר רגע על מי היו אותם המנהלים של הבנקים. אז על לוינסון מבנק הפועלים שמענו בפרק הראשון. אבל מי זה ארנסט יפת? ארנסט יפת היה נצר לשושלת של בנקאים יהודים עשירים שהצליחו להימלט בזמן מגרמניה בשנות ה-30. למשפחתו היה בישראל בנק בשם בנק יפת. וארנסט בצעירותו פרש מבית הספר כבר בכיתה ז' והתחיל לעבוד בבנק המשפחתי כשוליה. הוא היה נער צעיר מאוד עם עתיד מבטיח כיורש העצר של הבנק. אבל שנה לאחר שהתחיל לעבוד בבנק, נפטר אביו שהיה אחד ממקימי הבנק, והבנק עבר לניהול אחיו, הדוד של ארנסט יפת. יפת והדוד לא הסתדרו ביניהם, עד כדי כך שיפת צולק מהבנק שהקים אביו, ויצא לחפש את מזלו בעולם הבנקאות של המדינה הצעירה. הוא היה דמות מוכרת ולכן קיבל הזמנה לעבוד בבנק איגוד כמנהל סניף, ומשם החל להתקדם בבנק. כשהיה בן 40 נרכש בנק איגוד על ידי בנק לאומי, וליפת הוצא מקום במועצת המנהלים של בנק לאומי שהיה הגדול בארץ. בתוך שנים אחדות, בשנת 1970, הוא הפך ליושב ראש מועצת המנהלים של הבנק הגדול בישראל. כדי לסדר לכם את לוחות הזמנים, שנתיים קודם לכן נכנס לוינסון לבנק הפועלים והחליט להפוך אותו לבנק הגדול בישראל. סיפרתי על כך בפרק הבנק שרצה להיות אחי, שהוא הראשון בסדרה. יפת היה איש עשיר בזכות הנכסים הרבים של משפחתו, וגם קיבל מזכורת מבנק לאומי שאפשרה רמת חיים נאה מאוד. אמנם בנק לאומי לא היה בנק יפת, הוא לא היה הבנק בבעלותו, ועדיין הוא היה האדם החזק בבנק, בעל השליטה דה פקטו. הדירקטוריון שהיה מורכב מאנשי הסכונות היהודית ששלטה בבנק היו חסרי הבנה פיננסית, ויפת הרי נחשב בנקאי מנוסה, בן למשפחת בנקאים, והדירקטוריון הלך אחריו בעיניים עצומות. יפת הבין את חוזקו של הבנק גם במערכת הפוליטית, והקדיש את ימי חמישי לפגישות עם פוליטיקאים שהגיעו לבקש עוד הלוואות למפלגות שלהם. כמו שסיפרתי בפרקים הקודמים, הבנקים היו חשובים מאוד למערכת הפוליטית והכלכלית. הם קבעו אילו מפעלים ישרדו ואילו יתרסקו. הם קבעו אילו מפלגות יקבלו מימון זול, ולפעמים אפילו כזה שלא באמת צריך להחזיר. כך שיפת היה למעשה אחד האנשים החזקים ביותר במדינה. בראש בנק הפועלים עמד באותה התקופה גיורא גזית, שהיה לפני כן החשב הכללי והגיע לבנק בזכות לוינסון, שהכין אותו לרשת אותו. לוינסון עדיין ניהל את הבנק והיה אחד האנשים החזקים בו לאורך כל תקופת הוויסות, אבל בשלוש השנים האחרונות לפני קריסת הבורסה זה נעשה בשיתוף עם גזית. בסוף 83, בסמיכות להתפוצצות הוויסות, לוינסון פרש לחלוטין מהבנק. בראש בנק דיסקונט עמד רפאל רקנטי, שהיה בן למשפחת רקנטי שהייתה הבעלים של הבנק. דיסקונט היה הבנק היחיד בבעלות פרטית, והוא הוקם על ידי אביו של רפאל רקנטי בשנות ה-30. טוב, נחזור לסיפור שלנו. אז בעקבות הלחץ הציבורי והדחיפה של חבר הכנסת דן תיכון, המבקר הכין דוח מיוחד. ובעקבות הדוח המיוחד של המבקר הוקמה ועדת חקירה שנקראת ועדת בייסקי. הוועדה ישבה לחקור את המשבר, ומולה נעמדו כל ראשי הבנקים, ביניהם גם ארנסט יפת, וגם כל הרגולטורים של אותה התקופה, ואפילו שר האוצר, ונתנו עדות. מסקנות ועדת החקירה נגעו בשני מישורים. במישור אחד היו מסקנות כלליות לגבי התנאים שאפשרו את הוויסות במתכונת שלו, שהייתה למעשה הרצת מניות. ובמישור השני המסקנות דיברו על האנשים שגרמו לזה לקרות בבנקים, ואפשרו לזה לקרות ברגולציה, והמלצות לגבי הטיפול בהם. מסקנות הוועדה הכלליות קבעו שצריך להפריד בין הבנקים לבין המסחר במניות בבורסה. ההמלצה הייתה שהבנקים לא ישלטו בקופות הגמל וקרנות הנאמנות. אמנם ההמלצה לא בוצעה מיד, אבל בהמשך הדרך, לאחר שהמדינה מכרה את המניות שקנתה מהציבור בחזרה לציבור, ולמעשה הפריטה את הבנקים, הוקמה ועדה נוספת בשם ועדת בחר, שדאגה להציע דרך להפרדת הבנקים מהבורסה. המסקנות שלה הן אלו שגרמו לכך שהיום הפנסיות וקרנות הנאמנות שלנו מנוהלות על ידי גופים חיצוניים ולא על ידי הבנקים. ועדת החקירה גם המליצה על רישוי של תפקיד חדש, יועץ השקעות, ועל קביעת חובת נאמנות של היועץ ללקוח ולא לבנק. ואכן ב-1987 החלו בניסיונות לחוקק את החוק החדש שיעסוק בייעוץ השקעות. רק אחרי כמה גלגולים ב-95 חוקק חוק הסדרת הייעוץ בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות. ונוצר מקצוע חדש, יועץ השקעות, שדורש רישוי מיוחד. אגב, על רישוי מקצועות, חסרונות ויתרונות, יש פרק בפודקאסט עושים חשבון. המלצה נוספת של ועדת החקירה הייתה לא לאפשר לבנקים לקבל את המניות שלהם כבטוחה להלוואה. זו הייתה אחת הבעיות שגרמו להתנפחות המניות. היכולת לקחת הלוואות כנגדן, שגרמו לערך לעלות עוד ואפשרו עוד הלוואות. כשמדובר בבנק עצמו, למעשה החזקה של כמות גדולה של מניות שלו עצמו כבטוחה, מייצרת סיכון עצום לפשיטת רגל. כי אם מחיר המניות יורד בקצת, אז הבנק הופך ליותר מסוכן, כי יש לו עכשיו פחות ביטחונות כנגד ההלוואות שלו. ואז זה בפני עצמו סיבה שהמחיר שלו ירד עוד. אבל אם המחיר שלו ירד עוד, אז יש לו עוד פחות ביטחונות, ואז הוא מסוכן אפילו יותר. ולכן מחיר המניות ירד שוב, ולמעשה זה מייצר מעין לולאת משוב כזו שנגמרת בכך ששווי המניות של הבנק הוא אפס. הוא פושט את הרגל, כי אין לו מספיק ביטחונות להלוואות שנתן. וההמלצה האחרונה שנדבר עליה הייתה לאסור על הבנקים לרכוש את המניות של עצמם. הדבר הזה נשמר עד לא מזמן, עד 2019. אז הוחלט לאפשר לבנקים לקנות את המניות שלהם אם הם מעוניינים בכך, אבל תחת כמה סייגים. הם לא יעשו את זה בעצמם, אלא ייתנו לגוף מנהל חיצוני לעשות את זה עבורם, והם יחליטו כמה מניות הם מעוניינים לקנות, יודיעו לציבור מראש שהם מתכננים לקנות את המניות האלו, ואז הגוף החיצוני הזה יבצע את הרכישה בטייס אוטומטי, כלומר קנייה של מספר מניות ביום באופן קבוע. הסיבה שעשו את השינוי הוא שלמעשה רכישה עצמית של מניות זה דבר מאוד מקובל בעולם. אין אפילו מדינה מפותחת אחת בעולם שבה קיים איסור כזה על בנקים. כנראה שהעובדה של הבנקים הותר לרכוש את המניות שלהם לא הייתה הדבר שגרם להרצת מניות הבנקים. רכישה עצמית של מניות זו למעשה החלופה לדיבידנד. במקום לתת לכל בעל מניות צ'ק הביתה, החברה קונה את המניות שלה עצמה, ולמעשה הופך את כל בעל מניות בה לבעל מניות של חלק גדול יותר בחברה. ניתן דוגמה מספרית. אם לחברה היו 100 מניות, ואני מחזיק מניה אחת בחברה, אז אני מחזיק אחוז מהחברה. אם החברה בוחרת באופציה של דיבידנד, אז היא תיקח סכום כסף מסוים מהרווחים ותחלק אותו ל-100, כי יש 100 מניות לחברה. ואז כל מניה תקבל מאית מאותו דיבידנד. אז אני אחזיק עדיין מניה אחת שהיא מאית מהחברה, אבל גם מקבל איזשהו סכום כסף ישירות לבנק. אם החברה במקום לחלק דיבידנד מחליטה לרכוש את המניות שלה, והיא רוכשת נאמר 50 מניות. אז עכשיו מתוך 100 מניות בשוק, 50 נעלמו ונרכשו על ידי החברה. ולמרות שיש לי עדיין רק מניה אחת, המניה הזו שווה 2% מהחברה במקום אחד.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
אז נושא רכישות העצמיות יושם, ולאחר 30 שנה בערך בוטל. אבל חוץ מזה, מסקנות הוועדה די שינו את השוק הפיננסי בישראל. טוב, אבל מה עם האנשים שגרמו לכל הבלגן הזה, ועדיין ניהלו את הבנקים? אז כמו שאמרתי, לוועדה היו גם מסקנות אישיות. על ארנסט יפת, שישב עדיין על כיסו בבנק לאומי, נכתב כך. בעניין הוויסות המשמש נושא החקירה, היו פעולותיו של מר ארנסט יפת פסולות מכל היבט שהוא ולאורך כל הדרך. נוכח הממצאים והנסיבות, אין מר יפת ראוי להמשיך בתפקידו בבנק לאומי או בכל תפקיד בכיר במערכת המנכאות הישראלית על שלוחותיה בארץ ובחול. אנו ממליצים כי אם מר יפת לא יתפטר מרצונו בתוך 30 יום ממועד הגשת דוח זה, הוא יעובר מכהונתו על ידי הגוף המוסמך בבנק. ארנסט יפת לא היה היחיד. גם גיאור הגזית שנכנס לבנק הפועלים ב-1980, ורפאל רקנתי שניהל את דיסקונט והיה בן למשפחה שהחזיקה את הבנק, וגם מנכ"ל בנק מזרחי, ועוד כמה בכירים במערכת הבנקאית. כולם נדרשו להתפטר בתוך 30 יום ולא לעסוק בבנקאות יותר. בנוסף לבנקאים, קיבלו נזיפה כמעט כל שומרי הסף שנרדמו בשמירה. שרי האוצר מפקחים על הבנקים ואפילו נגיד בנק ישראל שנדרש להתפטר גם הוא. ועדת החקירה גם האשימה את הבנקאים ברווח אישי מהוויסות. בכל הנפקה חולקו גם לעובדים ולמנהלים בבנק מניות של הבנק. ככל שערך המניות התנפח, כך גם שווי ההטבה שקיבלו עלה. לבנקאים היה מאוד נוח לראות את הבועה מתנפחת ומעלה את שווי המניות שלהם עצמם. הלווינסון לא כתבה ועדת החקירה. היא כתבה במרומז. כי ללא ספק נכתב שבנק הפועלים התחיל בביסות, ובנק הפועלים היה זה שהמליץ ללקוחות לקנות את המניות, והתחיל עם ההתניה של הלוואות ושירותים בהחזקת מניות הבנק. כל זה קרה בתקופתו של לוינסון, שלמעשה שלט בבנק עד תחילת שנות ה-80, והיה חלק מהנהלה הבחירה פחות או יותר עד התפוצצות הבועה. אז למה ועדת החקירה לא הגישה המלצות כנגד לוינסון? ועדת החקירה לא כתבה על לוינסון, ולא האשימה אותו אישית, כי לוינסון כבר לא היה אז. ב-1984, שנתיים לפני ועדת החקירה ושלושה חודשים לאחר התפוצצות ויסות מניות הבנקים, התחיל השבועון העולם הזה לפרסם סדרת כתבות על לוינסון. לא סתם סדרה, שישה שערים רצופים שבהם עלו חשדות על כך שלווינסון עשה עסקאות לא חוקיות עם בנק הפועלים, והעביר נכסים של הבנק לארצות הברית לחברה בשם אמפל, שהייתה אז בבעלות חלקית של הבנק, אבל גם של גורמים אחרים. הבנק שילם דמי ייעוץ מנופחים, הזכיר משרדים במחירים גבוהים ומחר נכסים מקרי ערך במחירים נמוכים לאמפל. הכתבות הגיעו בעקבות חקירה שפתחה בעניין ההסתדרות ולאחר מכן גם המשטרה. לא ידוע עד היום מה טיב העסקאות האלו. האם הם נועדו לצורך יצירת הון אישי או לצורך מימון של מפלגת העבודה, או שאולי היו עסקאות לגיטימיות. בכל אופן, לוינסון לא עמד בלחץ התקשורתי. בפברואר 1984, כמה חודשים אחרי התרסקות הבורסה ואחרי התפוצצות פרשת אמפל, הוא ירה בעצמו למוות בביתו ברמת גן. הוא היה בן 51, עם ניסיון שהיו רק למעטים בני גילו. הוא השאיר אחריו מכתב התאבדות שבו הוא טען שהוא זכאי, אך אין לו את הכוחות להילחם על הוכחת חפותו. הוא האשים כנופיה של אנשי ההסתדרות שהשתלטה על בנק הפועלים ומחתימים את שמו. הוא כתב כך: אינני משלה את עצמי. אם לכתי, תוסיף לעצמה הכנופיה הזו עוצמה. יצר הקיום של כולם, כולל ידידים, יכתיב הטלת כל אחריות שהיא עליי, וכל חיי היצירה והבניין שהקמתי יהפכו לסחי. ואכן, בבנק הפועלים סירבו לציין את מותו של מי שהנהיג את הבנק לגדולה במשך יותר מעשור, וסירבו לתלות את תמונתו עד שהתקבלו תוצאות החקירה. הבנק לא שלח נציגים ללוויה, ולא ארגן הסעה לעובדים שרצו להגיע. גיאור הגזית, שהחליף את לוינסון וניהל את הבנק גם בתקופת הוויסות, טען בוועדת בייסקי של לוינסון אשם בוויסות. הוא נקלע למצב וניסה לנהל אותו. גזית עבד באוצר לפני שהגיע לבנק, והוא אמר על ההתנהלות של לוינסון את הדברים הבאים: בתקופת עבודתי באוצר סברתי כי הבנקים הם מעין סניף של המדינה. בבואי לבנק הפועלים נדהמתי לגלות כי התפיסה בבנקים היא אחרת, כי המדינה היא הסניף שלהם. בלי לוינסון, מי שנשאר היה ארנסט יפת. הוא קיבל מוועדת החקירה את האחריות הגדולה ביותר מבין כל האנשים. ארנסט יפת נאלץ לעזוב את בנק לאומי, אבל בבנק דאגו לו למה שנקרא מצנח זהב. תנאי פרישה יוצאי דופן עם מענק חד פעמי של מיליוני דולרים ופנסיה חודשית של 30 אלף דולר לחודש. סכום שבישראל של שנת 86 היה עצום. לשם השוואה, שכרו של נשיא ארצות הברית באותה התקופה היה כ-10,000 דולר בחודש בלבד. הסכום הזה היה מקומם במיוחד לאדם שנחשב אז כאחד מאדריכלי האסון, ולא אדם שראוי לתנאים האלו. מצנח הזהב הזה כמעט ועבר בשקט, אלמלא נחמיה שטרסלר פרסם את הסיפור בהארץ.
יום שישי אחד מפרסם שטרסלר בעמוד הראשון של הארץ על מצנח הזהב שניתן למורשע ארנסט יפת. צלצל אליי שטרסלר ואמר לי: דן תיכון, אני פרסמתי את הסקופ ענקי, אין פולו-אפ, יש לך הרי חברים, תפעיל אותם. כתב הראשי של הטלוויזיה היה חיים פלטנר, היה חבר אישי שלי. הוא בא מהר לירושלים, ראיין אותי, הרעיון הזה הפך לרעיון הפתיח שפתח את מהדורת החדשות בשערוריית יפת. הוא קילל אותי ואמר: כמה שנים ירדוף אחרי דן תיכון.
ב-1986, אחרי שפורסמו תנאי הפרישה של ארנסט יפת, פלשו למשרדו החדש 20 חברי ועד העובדים של בנק לאומי. יפת כבר לא היה הבוס שלהם, אבל הם הגיעו אליו וטבעו ממנו להחזיר לבנק את הכסף שקיבל. אכלת ושתית ונסעת בעולם, לקחת כסף ועשית חיים, עכשיו תחזיר את הכסף. 5 מיליון הדולר שקיבלת לא נכנסים בתוך מסעית ברינקס אחת, אמר לו יושב ראש הוועד. מה אני יכול להגיד לעובד שמרוויח 500 שקלים בחודש? עובד אחד פתח את קופסת הסיגרים היוקרתיים שהיו על השולחן וחילק בין העובדים האחרים. אחד העובדים קרא: כל סיגר עולה 6 דולר. כל סיגר שהוא ישן הוא שרף זוג נעלי גלי לילדה. חברת ועד נוספת קרא לאברהם: לגיוקים שלו יש ריח של קוויאר. יפת, לבוש חליפה עם חפתים מוזבים, ישב חיוור מאחורי השולחן שלו. דמעות נצצו בעיניו. הוא שהיה אחד האנשים החזקים בישראל, לא האמין שהוא הגיע למצב הזה. מעט לאחר האירועים האלו, יפת עבר להתגורר בארצות הברית. יש שיומרו, ברח. בני משפחתו נשארו בארץ והוא עזב. לאחר חצי שנה של ביקורת ציבורית חריפה שלא פסקה, בבנק לאומי הגישו עתירה נגד יפת וביקשו את כספי הפרישה בחזרה ודרישה להעניק לו דמי פרישה צנועים הרבה יותר, שהם 70% משכר חודשי סביר של פקיד בכיר בבנק. כמו כן, דרשו להקל את דירתו של יפת בתל אביב ולשים יד על הכספים בחשבונות שלו. בסופו של דבר, בוטלו תנאי הפרישה שלו. אבל גם זה לא היה הסוף. ועדת בייסקי גם המליצה שהפרקליטות והמשטרה תחקור את ההיבטים הפליליים של ראשי הבנקים בפרשה. בכל זאת, הם ביצעו הרצת מניות. אבל שר המשטרה הודיע שהמשטרה כבר בדקה את הנושא, ואין צורך בהעמדה לדין. הבנקאים ניצלו. אבל אז אחד מחברי הכנסת עתר לבגץ ודרש חקירה. והמשטרה אכן פתחה בחקירה מחודשת שנמשכה כשנתיים. בתום החקירה, היועץ המשפטי לממשלה החליט שאין עניין לציבור בתביעה של ראשי הבנקים במישור הפלילי, מאחר והם ממילא כבר לא מכהנים בתפקידם לאחר מסקנות ועדת בייסקי. שוב, הבנקאים ניצלו. אבל אז שוב פנו לבגץ, והוא החליט להפוך את החלטת היועץ המשפטי. הציבור כן מעוניין לראות את הבנקאים שהריצו מניות משלמים את המחיר. וכך נפתח החלק הפלילי בסיפור. נפתח משפט הבנקאים. ב-1994, יותר מעשור לאחר התפוצצות הוויסות, הורשעו ראשי הבנקים בסעיפים חמורים של עבירות מנהלים בתאגיד בנקאי, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תרמית בקשר לניירות ערך, הטיית לקוח ורישום כוזב במסמכי תאגיד. וקיבלו כנסות גדולים ועונשי מאסר בפועל של כמה חודשים כל אחד. אלו היו האנשים שהיו מנהלי בנקים, האנשים החזקים במשק, ועכשיו הם היו בדרך לכלא. טוב, כמעט. הבנקאים הגישו ערעור, וב-1996 זוכו מחלק קטן מהאשמות, והעונש הומתק להם למאסרים על תנאי, וכנסות בלבד. הבנקאים שוב ניצלו. יפת לא חזר מחול המשפט, ונעדר ממנו. לאחר מכן, כשחזר לישראל, הוא עמד לדין בנפרד משאר ראשי הבנקים. המשפט ארך 45 דקות בלבד. הצדדים הסכימו ביניהם שהראיות של משפט הבנקאים האחרים יהיו תקפות גם במשפט הזה, כך שלמעשה המצב היה די ידוע מראש. יפת נידון ל-11 חודשי מאסר בפועל, שנתיים מאסר על תנאי וכנס גדול. זה היה העונש החמור ביותר בפרשת ויסות המניות. הוא היה כבר בן 73. אבל גם יפת ערער לבית המשפט העליון וגם לא בוטל עונש המאסר. הוא חזר לניו יורק, וכעבור 3 שנים, בגיל 76 הלך לעולמו. גופתו הוחזרה להיקבר בארץ, אבל רק בני משפחה וידידים מעטים ליוו אותו בדרכו האחרונה. האם הבנקאים שילמו את המחיר על מעלליהם? נדרשו הרבה תלאות והרבה אנשים שלא ויתרו, כמו חבר הכנסת דן תיכון, כמו מבקר המדינה, כמו אלו שהגישו את הבגצים ודרשו העמדה לדין. ועדיין, על אף הרצת המניות הפרועה שנמשכה יותר מעשור, איש לא ישב בכלא. ועם זאת, אנשים אלו שילמו מחירים אישיים, ירדו מגדולתם, וכולם ידעו מה התפקיד שלהם בהרצת המניות. ויש כמובן את לוינסון, שהתחיל את הכל. הוא שילם את המחיר הכבד ביותר. זהו. תודה רבה לכל מי ששיתף את הסיפורים האישיים שלו. זיו אטיאס, דורון ברגיל, מיכאל בן יעקב ואקסנטיס מהטוויטר. תודה גדולה ליושב ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, שהקדיש לי שעות מזמנו לשיחה על המשבר, ותודה לרועי שוורץ תיכון מהפודקאסט שנקל, שהוא גם הנכד שלו שחיבר בינינו. תודה לדור שפיר, עורך ומפיק, אפי בריק, מנהל המחירות, ואביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני, רועי גירון, כותב ומגיש. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר ולדון איתי על הפרקים, או להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, כשמגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.